חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום, קוראים לי אור הלר, ואני הערב אהיה השוטר הטוב. מילה טובה גדולה, שוב, לגאוני מערכת הביטחון שלנו, מה היינו עושים בלעדיהם. אנשי התעשייה האווירית, אנשי מפעת במשרד הביטחון, אנשי המודיעין וחיל האוויר, ששילחו הלילה לחלל בהצלחה גדולה, עיניים ישראליות חדשות, נא להכיר, לוויין הריגול אופק 19. האופק 19 יודע מגובה של 500 קילומטר, מטרים בחלל, לצלם עצמים יותר קטנים מ-50 סנטימטר. את השיגור הזה ראו בכל רחבי מרכז הארץ ובדרומה. הפעם זה לא היה תלחץ ולא תלחותי ולא כיפת ברזל, אלא האופק 19 שיודע להקיף כל 90 דקות את כדור הארץ. מה זה אומר? שכל 90 דקות אנחנו יכולים להסתכל טוב טוב על מה קורה באיראן, ומה קורה אצל החות'ים בתימן, ומה קורה אצל החיזבאללה בלבנון, והסורים סורים, ותחבר את זה, פרופסור אריה, לעוד לווייני ריגול ישראלים בחלל, ותקבל יכולות שיש רק למעצמות הבאמת גדולות וחשובות בעולם, ארצות הברית, רוסיה וסין. בקיצור, שפו גדול למערכת הביטחון, ואולי, אולי רק אולי, כדאי להשקיע במדע?
חמש בערב, השוטר הרע.
שלום, אני אריה אלדד, ואני היום השוטר הרע. המפגינים נגד הממשלה בדרישה לשחרר את החטופים בכל מחיר, גם במחיר קנייה לחמאס ונסיגה מהרצועה, כשהחמאס עדיין מחזיק בה, הפגינו הבוקר ליד מעון ראש הממשלה ברחוב עזה בירושלים, וכנראה כדי להדגיש את דרישותיהם הציתו פחים. גם מכונית פרטית נשרפה שם. מהממשלה נשמעו גינויים חריפים, גם מהאופוזיציה. דובריה השונים הדגישו שהם תומכים במחאה, אבל מתנגדים לאמצעים שהמוחים השתמשו בהם. עכשיו ככה, הצתת מדורות באיילון הפכה להליך שגרתי. גם חסימות צירים ראשיים במדינה. לאלו לא שמעתי גינויים מהאופוזיציה. גם היועמשית שהסבירה שאין מחאה בלי פגיעה בסדר הציבורי, יש לה אחריות תורמת להצתה היום. היא העניקה גיבוי מלא להתפרעויות. אם היו נוקטים קמצוץ מהצעדים הדרקונים שנקטו בהתנתקות נגד חוסמי כבישים, אפילו מעצר עד תום הליכים לנערה בת 15 שסרבה להזדהות, או מעצרים קבוצתיים בגיבוי צמרת המערכת המשפטית, אם היו נוהגים כך, לא היו מגיעים כנראה לתקלה המבצעית הבוקר. המגנים, כלומר, הם לא גינו את אמצעים, אלא גינו את התקלה. הם הציתו קרוב מדי לרכב פרטי. וכשחוטבים עצים, ניתזים שבבים, אמר הפתגם הבולשוויקי, שהצדיק הכל בשם המהפכה. כרופא אני יודע שגלגול עיניים עלול להיות מסוכן. לא את מי שהדליק את פח האשפה קרוב מדי לרכב צריך לחפש היום, אלא את מנהיגי המחאה ששלחו את המפגינים שלוחי הרסן. את הנעמה לזימי שהשתתפה בעברת אש באיילון. לא צריך קבעית ברחוב עזה. צריך מערכת משפט שאיננה מוטה פוליטית חזק שמאלה.
עכשיו, ב-103 FM. חמש בערב, עם אריה אלדד ואור הלר.
ערב טוב אור,
ברוך טוב. הבא. תודה רבה, ברוך הנמצא. שוב זה ההתנתקות, ושוב זה מערכת המשפט. מה יהיה, פרופסור? מה יהיה?
כי לא החליפו, לא את המערכת, ולא את ההתנתקות.
אוקיי,
זה אותה התנתקות. אבל תשמע, נניח אני הרמטכ"ל החות'י.
כן.
אני רואה את
קודם כל, בוא נקווה שהוא חוסל, עוד לא עבדה תקוותנו.
סגנו, כן. המועמד לקידום.
כן.
אני רואה את האופק 19, כן. עכשיו אני יודע, יש לי 19, יש לי 90 דקות לתלות כביסה.
כן, אבל אתה לא יודע מתי יבוא אליך האופק 16 והאופק 13.
אגב, היה פער, נדמה לי שהאחרון שדיווחו עליו היה 14 או 15.
הם תמיד עושים גפים במספרים כדי לבלבל את האויב, אבל האחרון שוגר במרץ 23. כלומר לפני כשנתיים וחצי.
וזה נכון שהפעם שוגר מפלמחים ולא מאיזה קזחסטן
תמיד,
או משהו?
תמיד לווייני הריגול עם הציוד הרגיש והחשוב.
זה מאצלנו.
זה מאצלנו וזה משוגר מערבה לים, כי מזרחה יש אנשים שפחות נחמדים, וזה משוגר, הרי תמיד אתה רוצה לשגר לוויין עם כיוון סיבוב כדור הארץ, ופה אתה משגר אותו מערבה, כדי שלא ייפול, חלילה אם ייפול, מזרחה.
לשגר עם פלמחים יותר קשה,
בדיוק, בדיוק.
צריך יותר דלק.
אז זה תמיד, בדיוק, בדיוק, בדיוק. זה תמיד משוגר מפלמחים מערבה, לווייני הריגול, לווייני התקשורת, זה כבר, אתה יודע, אפשר לשגר מקזחסטן ומקייפ קנברל. עכשיו היה דרור אחד של התעשייה האווירית, לווין תקשורת ששוגר מארצות הברית, ושם אתה יכול באמת לעשות כל מיני שטאפים מסחריים וכלכליים, אבל לווייני הריגול, שזה באמת הרגישויות, דברים הכי רגישים, תשמע, אני שמעתי היום נתון מדהים, ב-12 הימים של מלחמת ישראל-איראן, מה שנקרא עם כלבי, הלוויינים שלנו בחלל סיפקו 12,000 צילומים, זה אומר ממוצע של 1,000 צילומים ביום, של מה קורה באיראן, ולמדו בעצם לשלוח את הצילומי לוויין ישירות לקוקפיט, של ה-F-35 ושל ה-F-15 ושל הטייסים, ובאמת נעשים דברים מדהימים, שבאמת
אומר מ-500 קילומטר רואים עצמים שהם
קטנים מ-50 סנטימטר. כן.
זה באמת יכולות אדירות, ואני מבין זה לא רק עדשות יוצאות מן הכלל של טלסקופים, זה לא טלסקופ ענק שמוקף,
זה גם הקאמים, זה גם יום ולילה ומיקרוגל ובכל מזג אוויר, ובאמת אתה מסתכל על האויב עירום שמאוד מאוד קשה לו להסתיר בפניך את מה הוא עושה, וזה מייצר כמובן את המודיעין שאחר כך אתה מתרגם לפעולות כמו לשלוח מטוסים.
את המודיעין ואת הגאווה העצומה בכוחות שלנו.
עכשיו, 17:00, עם אריה אלדד ואור הלר.
ואיתנו האורחים והמפיקים שלנו, אסף נבו ושני רומנו, ואחראי על השידור סתיו קורנס. שוב, ערב טוב אור.
ערב טוב אריה אלדד, וגם הערב הזה נדמה לי עומד בין כיבוש העיר עזה והתקדמות המלחמה, והרמטכ"ל אייל זמיר שמסייר היום ברצועת עזה עם אלוף פיקוד הרומי יניב אסור ומפקדי האוגדות, ומתצפת על העיר עזה ואומר צה"ל כבר פועל בשטחים ששולטים על העיר עזה, ואומר אנחנו מגבירים את המלחמה בעזה, והתמונות שממשיכות להגיע מצאלים ומנחשונים של המילואימניקים שמתייצבים.
כינוס, טנקים.
כן, כן, והכנות באמת הרחבת הלחימה וכיבוש העיר עזה. ומנגד, כמו שגם אמרת כשוטר רע, ההפגנות, ובעיניי אנשים שיוצאים ב-32 מעלות לחוצה, להפגין, כן, גם לחסום וגם לשרוף פחים באירוע רע שקרה בירושלים, עם גם רכב שנשרף, ועוד מעט נדבר כאן עם הפעיל יאיה פינק שאוסף כסף לפצות את מי שהרכב שלו נשרף שם, שהוא בכלל מילואימניק שקיבל צו 8, וזה בהחלט אירוע רע,
באמת,
זה נאמר רק בישראל.
לא מעורבים, ומהלא מעורבים. אבל תשמע, היו גם כמה דברים קטנים, אני שומע ששבק עצר איזה חוליה שתכננה לחסל את בן גביר באמצעות רחפן נפץ, בטוח שזה ערבים?
תשמע, מפה לשם זה כבר ההתארגנות השישית של פלסטינים מהשטחים לחסל את בן גביר, גם עוד לפני שהיה שר וגם אחרי שהיה שר. הפעם זה פלסטינים מאזור חברון, הוא כידוע גר בקריית ארבע, שפעלו תחת המפקדה של החמאס בטורקיה, והם התכוונו באמצעות נגדיר את זה רחפני נפץ מאולתרים לחסל אותו בזמן שהוא בתנועה, וכבר קנו את הרחפנים, התכוונו להרכיב עליהם מטענים מאולתרים ולפוצץ אותם על השיירה שלו, וזה מראה לך שכן, בן גביר לגמרי דמות, לגמרי על הכוונת, דמות מאוימת, ולא משנה הביקורת הפוליטית עליו כן, והכעס עליו, על ההתנגדות למשל לעסקת הילדים הראשונה, כמובן ששבק מבחינתו צריך לשמור עליו, שר בישראל, אתה נדמה לי ידידו של שר אחר בישראל, שחוסל, שנרצח, נכון?
קרתי אותו מעט, את גנדי. הייתי במפלגה שלו אחרי שהוא נרצח.
כן, אבל לא, אז עוד היית בצבא בעצם.
נכון, נכון. אבל בוא נתחיל לעבוד, כי על הקו ממתין לנו האלוף במילואים גיורא איילנד, לשעבר ראש המטה לביטחון לאומי, וראש אגף המבצעים, וראש אגף התכנון בצהל. שלום לך גיורא.
שלום, ערב טוב, אריה ואור.
איפה אנחנו נמצאים הערב, גיורא, אתה רואה הרמטכ"ל בעזה, בפוזיציה המאוד מורכבת הזו של מצד אחד, מה שאנחנו שומעים מהקבינט, על ההתנגדות העזה שלו, ומצד שני, הוא מקדם את הדברים לכדי פעולה.
תראה, אם נדלג על כל השלב של הדיון שלא התקיים, בשאלה מה מדינת ישראל צריכה לעשות עכשיו, ונתחיל את באמת הדיון מהשאלה או מהנקודה שבה נתניהו החליט שבעצם האסטרטגיה של ישראל היא מוכנות לעסקה כוללת, אבל כפי שהוא אומר, רק בתנאים של ישראל, שהם תנאים לא מציאותיים מבחינת חמאס לפחות היום, ואז טוב, אז אם זו המדיניות, אז עכשיו היות ואין יכולת להגיע לדיאלוג אמיתי על המתווה הזה, אז ברור שהולכים להמשך לחימה, ובמובן הזה החלטה שנכון לפעול בעיר עזה היא נכונה. אבל כבר פה נוצרות שתי בעיות שלפי דעתי הם הייתי אומר מייצרות פה סיכונים לא מועטים. אחד, הרמטכ"ל מבין שעל מנת לעשות את הפעולה הזאת בהצלחה הוא צריך זמן. כי על מנת לעשות איזשהו מצור יעיל ועל מנת לפעול כלומר, אפילו בזהירות הנדרשת, אבל גם לאפשר אולי לעוד אזרחים בעזה לצאת מהיר, וגם דברים נוספים צריכים זמן.
שזמן זה חודשים, בואכה שנה?
בוא נגיד חודשים. כן. בוא נגיד חודשים.
ואנחנו שומעים היום הערכה שעד עכשיו עזבו כ-70 אלף, זה פחות ממה שציפו?
זה פחות מעשירית.
אני מיד אגיע לזה, כי זה נקודה שנייה. אבל אני מדבר רגע אחד על גורם הזמן, הבעיה היא שנתניהו הבטיח לטראמפ שאנחנו גומרים את זה צ'יק צ'אק תוך שבועות ספורים, ועל זה לכאורה יש הסכמה ישראלית-אמריקאית, ואז יש פה התנגשות בין מה שלכאורה מדינית אנחנו הבטחנו לטראמפ כתנאי אולי לגיבוי אמריקאי, ומצד שני מהדרישות האופרטיביות שהרמטכ"ל חושב שהן נכונות. אז יש פה איזשהו מתח ובעיה, בדרך כלל הפיצוי על בעיה של יש לך פחות זמן, זה להפעיל הרבה יותר אש, אבל כשאתה מפעיל הרבה יותר אש, אז באופן טבעי נפגעים גם הרבה מאוד אזרחים, וזה בפני עצמו ייצר פה לא מעט רעשים בעולם.
וזה עוד לפני, יפה, אתה אומר העולם, זה עוד לפני שדיברנו על טראמפ, שלחלוטין מאותת שנמאס לו מהסיפור.
נכון, הדבר השני זה באמת היציאה, אם יצאו 70 אלף מתוך נגיד מיליון, או קרוב למיליון, אז זה 7%, ברור שזה מספרים קטנים, והם לא משנים את התמונה. ופה אנחנו מגיעים לנקודה רגישה אפילו יותר שאצלנו פחדים לדבר עליה. תראו, אני לא אוהב לצטט את עצמי יותר מדי, אבל כשאני הצעתי לפני בערך 21 חודש, תוכנית שלימים נקרא תוכנית האלופים, כי הצטרפו אליי עוד 5 אלופים, אנחנו אז אמרנו שאלף נוצרו אז תנאים מאוד טובים ליצור בעצם מצור סביב כל צפון רצועת עזה, הייתה מחותרת על בסיס ציר נצרים, שהיה בעצם ציר רחב מאוד, חשוף לגמרי, שליטה מלאה של צה"ל, ולכן מכיתור מלא קל לעבור למצור. בית אז היו רק 300 אלף איש בכל צפון רצועת עזה, היום יש מיליון רק בעיר עזה, וג' אז היה הרבה יותר זמן, ואולי ד' אז, לפני 21 חודש, יכולנו והיינו צריכים לעשות את הצעד הנדרש, ולומר את הדבר הפשוט הבא, אזרחי צפון רצועת עזה היקרים, אתם רוצים תצאו, אתם רוצים תישארו, אבל תדעו שהחל מעוד שבוע אנחנו סוגרים את השיבר של המים לצפון הרצועה. ואז מי שישאר...
טוב, אתה יודע, גיורא, רק אתמול המתפ"ש הודיע חגיגית שהוא מחדש עוד קו חשמל לדיר אל בלח כדי שיהיה עוד מתקן להתפלת מים.
קו מים ממצרים?
כן, כן. כלומר, כל הסיפור הזה של להרעיב או שלא יהיה מים...
רגע, אור, אני רוצה לדייק. התוכנית, אני עדיף לדבר על עכשיו, כי אנחנו עוסקים מה שעכשיו ולא מה שאני אמרתי לפני שנה וחצי, אבל התוכנית שלי הייתה לומר לכל האוכלוסייה לצאת, ומי שהיה נשאר בצפון הרצועה, מן הסתם מחבלים, כן, הם היו צריכים להחליט או להיכנע או למות בצמא, וזה הכי לגיטימי לפי המשפט הבינלאומי, ואת זה נכון וניתן היה לעשות אז, ואז שליש משטח הרצועה היה הופך להיות בשליטה ישראלית, אבל ללא תושבים שם. כי כל מה שצהל עושה עד עכשיו, לרבות מרכבות גדעון, זה לכבוש שטח, אבל להשאיר שם אוכלוסייה. ובכל מקום שיש הרבה מאוד כוחות צהל, אבל יש הרבה מאוד אוכלוסייה עוינת, יהיו תמיד הרבה מאוד מחבלים והתוצאות הן בהתאם. עכשיו, את כל הדברים הטובים האלה לא ניתן כנראה לעשות עכשיו, לא מבחינת הזמן, לא מבחינת הנכונות בעולם לשמוע, למרות שזה הגיוני, והעולם בעצם אומר לך, חס ושלום, אל תסגור את המים לצפון הרצועה, אבל אם אתה צריך להילחם, תילחם, וגם אם יהרגו אלפי פלסטינאים, טוב, להרוג זה בסדר, אבל לתת להם לצאת בשלום לאזור המואסי זה חטא נוראי. זה חלק מהאבסורד שקורה פה לצערי גם בתמיכה של הרבה מאוד בתקשורת הישראלית. ולכן בעצם אני חוזר לנקודה...
התקשורת אשמה.
לא, זה לא רק... האמת היא, התקשורת לא אשמה, אבל התקשורת במידה מסוימת היא שטחית. לא רוצה איזה כן. דיון אחר. היא לא מקיימת את הדיון האמיתי שניתן היה לעשות.
גיורא, אתה מבין מה בנימין נתניהו רוצה? האם הוא לא מהמר בכך שהוא לא עונה כבר שבועיים להצעה לעשרה חטופים, ואומר אני רוצה רק את ה-20, ו...
בעקיפין הוא ענה, הוא אמר אני רוצה הסגר כולל, אבל
השאלה אם אין פה הימור קשה מדי.
אז אני אגיד ככה, היו בפני ראש הממשלה או הקבינט, קבינט לא דן בזה, כי נתניה לא מוכן לדון בדברים האמיתיים. שלוש חלופות, אחת לקבל תסקת הביניים, הלא טובה הזאת, אבל היתרון שלה שניתן כנראה יחסית באופן מיידי היה לממש אותה, זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה להסכים לעסקה כוללת, שהחזרת כל החטופים, אבל המשמעות היא סיום המלחמה, גם את זה נתניהו לא רוצה, ואז נתניהו רוצה עסקה כוללת, אבל בתנאים של ישראל, שהם נראים כרגע כבלתי אפשריים מבחינת הצד השני.
זה בדיוק האימור. כי בסוף נקבל אותם בסקיות.
זה יותר מה שהיימו, זה מטרה שכנראה לא ניתן להשיג אותה.
אז מה הוא רוצה?
ונוצר פה פער לא סביר בין המטרה הלא ניתנת להשגה, לבין המשימה שניתן לצבא לכבוש את העיר עזה, כאילו זה יביא את התוצאה וזה לא יביא את התוצאה. עכשיו, מה נתניהו רוצה?
למה, יש לנו מעט זמן, אבל למה כיבוש עזה לא יביא את התוצאה?
אני אגיד לך למה.
ממש בקצרה ברשותך, כי נגמר לנו הזמן.
בקצרה רבה. כי ניסיון לכבוש עיר שכרגע היו בה 700-800 אלף אנשים, כאשר החמאס, מה שנקרא, סווע ומדושן מהספקה וממים והכל, עם הרבה מאוד רוח לחיבה, והיה לו פה חודשיים להכין מטענים וכל דבר אחר, המשמעות של העניין תהיה, כנראה חלק מהחטופים ימותו, כנראה לא מעט נפגעים לצהל, הרבה אזרחים שיפגעו והעולם מאוד יתרגז על העניין הזה, והחמאס יודע לחיות עם התוצאות האלה של הרבה הרוגים והרבה בתים הרוסים, וזה לא יגרום לו לעשות את מה שנתניהו מצפה שהוא יעשה, וזה קנייה ללא תנאי.
מבחינתו שכולם ימותו, ברור.
אלוף במילואים גיורא איילנד.
ולכן לפי דעתי, אנחנו הולכים בעיניים די פקוחות למשהו, אני לא רוצה להיות נחרץ, אבל שהסיכויים בו הגדולים הוא לשלם מחירים מאוד גבוהים, בוא נדבר שחיקת מילואים ניקים, מחירים כלכליים ואחרים, כאשר ההישג לפי דעתי הוא מפוקפק מאוד אם בכלל.
אוקיי.
תודה רבה.
אלוף במילואים גיורא איילנד, תודה רבה.
אנחנו אומרים שלום וערב טוב למירב לשם גונן, אמא של רומי, ששוחררה משבי החמאס. שלום לך.
צהריים טובים.
איך עובר עלייך היום הזה? איפה את מפגינה, חוסמת?
אני מניחה שאתם מכירים אותי יותר, אני לאו דווקא מפגינה חוסמת, אבל דווקא היום הספציפי הזה אנחנו נערכים לקראת ניתוח נוסף של רומי, אז אני בכלל בבית חולים.
הכי חשוב, מה ביד?
אני לא יודעת אם זה הכי חשוב, זה בטח הכי דחוף כרגע לנו, ויחד עם זה יש פה דחיפות ענקית, כל הפעולות שנעשות היום, ביום הזה שמאוד מאוד מקודשות, להבנה של דחיפות החיים פה.
כן.
ואני מאוד מאוד מעודדת כל אדם בישראל ששומע אותי עכשיו, שימצא את הדרך שלו למחות ולצעוק להחזרתם, אם להפגין, כל אירוע שמתאים רק לעשות, שאף אחד לא יישאר ויהיה שקט. זה המקום שהכי מסוכן לנו.
אז זו הזדמנות גם לשאול על קצב השיקום של רומי. היא מרוצה מהקצב?
וואו, אני חושבת שזה דברים שרומי רק יכולה לענות עליהם במדויק, אבל אנחנו יכולים לתאר לעצמנו שבדי החטופים שחוזרים אחרי כל כך הרבה חודשים בידי החמאס, גם ככה נלקחו להם כל כך הרבה שעות, דקות ושניות מהחיים שלהם, ואז חוזרים לפה, ונזקקים עוד לשיקום מאוד 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 ארוך, מאוד כואב, מאוד מתסכל, ואחד הדברים הקשים ביותר שאדם יכול לשאת.
אז נאחל לה מכאן רפואה שלמה, ונחזור לעניין הכללי. ופה שמענו בחודשים האחרונים מסרים סותרים מצד משפחות חטופים. מצד אחד אמרו, אנחנו לא מוכנים יותר להגרלות, למיון או סלקציות בין מצב הומניטרי כזה או אחר. אנחנו רוצים את כולם, כולם הומניטרי, כולם עכשיו. ועכשיו, כשעלתה אפשרות לעסקה חלקית, אז כן תומכים בעסקה חלקית. איפה את עומדת בהתלבטויות האלה?
קודם כל אני אגיד שמשפחות חטופים זה כותרת מאוד מאוד גדולה, שכוללת נכון. את עם ישראל מתחתיה. את כל עם ישראל בזעיר אנפין, ידענו את זה מהרגע הראשון של כל האירוע הזה, זה בדיוק כמו שחווינו. יש כל כך הרבה דעות, והם מאוד, מאוד ברור שיהיו כל כך הרבה דעות. ואני חושבת שיש פה פחד עצום, מחד על זה שאם לא נוציא עכשיו את מי שאפשר, בוא נגיד את זה ככה, גם אותם לא נזכה לראות, ומהצד השני הפחד הממשי והאמיתי, שאם נוציא חלק, אז עוד הפעם מדינת ישראל לא תמשיך לשלב הבא, כמו שזה קרה בהסכם השני, שממש היינו בטוחים שילכו על החלק השני של ההסכם, בכלל לא היה ספק, והנה זה לא קרה. היום ה-16 בהסכם השני, מדינת ישראל החליטה לא להיכנס עוד הפעם להמשך הדיאלוג, על איך מוצאים את כולם.
מתי דיברת בפעם האחרונה מרב עם ראש הממשלה? כי את יחסית ביחסים בסדר פלוס איתו, נכון?
אני לא בשום יחסים איתו. אני
לא, כלומר, תמיד אתם,
ברור.
במסגרת כמובן מה שקרה, כן.
לא, 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 לא בשום מסגרת. הוא ראש ממשלה, אנחנו לא באיזושהי מערכת יחסים. הוא מחויב לכל אחד, אמור להיות מחויב לכל אחד ממשפחות החטופים, כמו גם לכל עם ישראל. הפעם האחרונה שאני נפגשתי איתו היה במרץ לפני שנה וחצי, ולאחר מכן היה בלתי אפשרי לקבל פגישה איתו.
ביקשת ואמרו לך, פשוט התעלמו?
כן, אבל אני גם אגיד שבאיזשהו שלב מסוים הבנתי שהדרך שלי להיאבק על החזרה כלל החטופים, היא דווקא לעבור בעם, שמשם אנשים שצריכים לתת את הדעת על זה ולקחת חלק יותר פעיל בנוכחות בחוץ, זה יעבור דרך דרך העם.
אז מה את אומרת להם, מרב?
גם העם מתלבט באותם התלבטויות מוסריות שאת
רגע, אתם
עושים
אחד שישאל, כי אחרת...
לא, אני חושב שזה בדיוק הנקודה, מרב, כי יש לך פה מישהו, הפרופסור, שנגיד פחות מתחבר לעובדה שאנשים טובים יצאו היום בחום כדי להפגין תמיכה ואמפתיה, למשפחות, ויש אנשים, כמו שאת יודעת, שאומרים, זה משחק לידי חמאס וכו, נאמר תומכי ראש הממשלה והקואליציה הנוכחית. מה את אומרת להם במפגשים איתם?
קודם כל אני אומרת לכל עם ישראל, מה שהכי הכי הכי משחק לידי חמאס, זה הביקורת הפנימית שכל אחד מאיתנו מפגין כלפי ציבור שונה ממנו. זה הכי משחק לידי חמאס, כי זה בדיוק גורם לפירוד החברתי, להתפוררות החברתית, ודרך אגב, מי שנותן לנו דוגמה מאוד 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 לא טובה בזה, זה דווקא מי שאמורים להיות המנהיגים שלנו, נבחרי הציבור השונים על כל הקשת, ואני אומרת, רגע, בואו לא נלמד מהם, בואו רגע נעשה אחרת, שאף אחד לא יבקר אף אחד, כי בסופו של דבר צריך לזכור שכל אחד מאיתנו, לא רק הורי החטופים, לא רק הורי השבים, כל אחד מאיתנו במדינת ישראל הולך לישון עם עצמו בחוויה שזה יכול היה להיות הילד שלי, או במקרה שלנו ספציפית, במקרה של עוד 251 פלוס עוד 4 חטופים מלפני השבעה באוקטובר, זה היה הילד שלנו, בן המשפחה שלנו, אבל כל אדם בישראל יודע שזה יכול היה להיות אצלו, ולכן כל אחד כדי שהוא יוכל לישון היטב בלילה, הוא צריך להיאבק על החזרתם בדרך שהוא מאמין בה, ואין לאף אחד זכות לבקר את אף אחד. ולכן אני אומרת, האיום הגדול ביותר שלנו, או המתנה הכי גדולה שנוכל לתת לחמאס, זה בדיוק המקום הזה שבו אנחנו נדבר אחד לשני, כאילו איזושהי קבוצה בעם היא הטרוריסטית, או שהפעולות שלה גורמות לנזק, או לרגע אחד, אף אחד לא באמת בינינו בתוך העם, אין לו את כל הריאל, כל התנאים, כל הפרטים, לא באמת אנחנו יכולים לקחת לשיקול דעתנו מה הדבר הנכון שעכשיו יעזור, ולכן כל אדם צריך לעשות לפי צו ליבו. ולרגע לא לבקר אחרים.
ברור, אגב מרב...
למי שמרגיש נוח לצאת להפגנות, שיצא להפגנות. כן. למי שמרגיש נוח לצאת לריכוזי תפילה, שיצא לריכוזי תפילה, רק לעשות ולא לשתוק. כן.
מרב, שבק וצהל הודיעו שחוסל המחבל שהחזיק את רומי ואת אמילי דמרי וגם את נעמה לוי, זה עשה לכם משהו או ש... פשוט
אני יכולה
לא
לדבר
ראוי.
על עצמי,
כן.
ואני אומרת, כל מחבל שם, שהיה חלק מהשיבה באוקטובר, שהיה חלק מהתכנון, שהיה חלק מהביצוע, ראוי לו שלא יישאר בחיים. אני לא בן אדם שהוא לוחמני, אני באמת אוהבת חיים, אני חושבת שזה אחד הערכים הבסיסיים ביותר אצלנו, אבל מה שנעשה לנו בשיבה באוקטובר על ידי אותם אנשים, זה אנשים שלא מגיע להם עכשיו לחיות. ואני אישית, אני שמחה שאותו אדם לא נמצא על פני האדמה יותר בחיים, כי זה בשבילנו נותן עוד שביב קטנטן של, של תחושת ביטחון שהיא כל כך מפורקת.
גם של צדק, מרב לשם גונן.
תודה רבה. וחיבוק גדול מכולנו לרומי. אגב, יש דברים מעניינים של מפקד חיל האוויר, האלוף תומר בר, שאומר, משימת החזרת החטופים היא הדחופה ביותר שניצבת לנגד עינינו. ויש כאן אמירה.
שלום וערב טוב לחבר הכנסת אושר שקלים מהליכוד.
שלום, ערב טוב.
אז הצטרפת בוודאי להפגנות היום ותמכת במשפחות החטופים.
עוד פעם, תחזור.
האם תמכת היום במשפחות החטופים ויצאת היום להפגין ולתמוך?
נו באמת, אורתי רציני, אני כל, אין יום שאני לא מדבר עם, עם זה, גם עם משפחות שחטופים, גם עם משפחות של, של, חבר'ה ש, שלצרינו נרצחו, או משפחות שקולות, או גם, או גם פצועים, זה חלק מהתפקיד הציבורי שלנו. אני חושב שכל, שכל אותם, פורי חוק שיצאו ו, ועשו את, את מה שעשו, הם פשוט, צריכים, להישפט, להישפט ולקבל אנשים כבדים מאוד.
אתה מדבר על שרופי פחש.
לו חלילה במשפחתך הקרוב היה חטוף, איך היית נוהג היום, הבוקר? מה היית עושה אם חלילה הוא במנהרות 700 יום?
אין לי שום ויכוח עם משפחות של חטופים שהם מבחינתם עושים את כל מה שנדרש כדי להשיב את יקיריהם, וזה בסדר גמור, ובחלק מהדברים אני אפילו גם, גם מצדיק אותם, זה, זה, זה המטרה שלהם, וזה, וזה בסדר. אני, יש לי, יש לי בעיה מאוד מאוד גדולה עם כל מיני, אנשים, חלקם פוליטיים, חלקם ארגונים חוץ פרלמנטריים, שפשוט תופסים טרמפ פוליטי על העניין הזה, שפשוט, והם עכשיו תופסו טרמפ על הנושא של, של החטופים. אנחנו היינו אנשים שזה מחוברים אידיאולוגית, הן ממחאת הקוטג' ומתווה הגז, והמחאה של, של משפטי נתניהו, והקורונה, ו, ופעם זה הרפורמה המשפטית, כל פעם אותה אידיאולוגיה, אותם אנשים, עכשיו תופסו טרמפ על העניין של החטופים, פשוט בושה וחרפה. אני חושב שהנושא של החטופים זה דבר כל כך קדוש, כל כך רציני, כל כך שהוא מהווה קונצנזוס בפני כולנו, ופשוט בושה וחרפה שהם הם תופסים על זה טרם, והם משתמשים בכאב האמיתי של, של, של המשפחות שכולנו כואבים אותו. כולנו כואבים אותו. וזה מזכיר לי, אתה יודע, בתקופת הסכמי אוסלו, אז כל הזמן דיברו על עניין של מי שהימין רוצה מלחמה וסטונה שלום, ורק הצד של השמאל הוא זה שאוהב אוהב שלום. ולנו קראו מחרחרי המלחמה, הסיינים של החמאס, יצחק רבין אמר, וזה מחזיר אותי ממש למעלה מ-30 שנה אחורה. זה כל כך לא נכון.
אתה יודע מה הייתם צריכים לעשות, חברי הכנסת שקלים? לצאת חברי הכנסת של הליכוד עם משפחות חטופים, לעמוד עם שלטים ולקרוא בקול גדול לשחרור החטופים. הייתם קונים את עולמכם.
בוא נסכים שכולנו רוצים בהחזרת החטופים.
בוודאי, בוודאי.
אני, תקשיב, אני ביקרתי אתמול.
זה, אתה יודע, זה פסון דה פרלה.
אני ביקרתי אתמול בשכונת בארי, אצל משפחתו של אילן וייס, השם
קיבוץ בארי, כן.
לא, זה, זה שכונת בארי שבחצרים.
אוקיי, במפונים, אוקיי, 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 אוקיי. כן, כן, כן.
וביקרתי שם, ודיברתי עם, עם אלמנתו שירי ועם הבנות, ואתה יודע, והיה לי דמעות בעיניים, והם גם, הם אמרו לי, אושר, תעשו כל מה שרק אפשר כדי להחזיר את החטופים. אמרתי להם, אני מסכים איתכם, זה ברור לי, המצב של החטופים הוא המצב האקוטי, החריף, הדחוף ביותר, כולנו מחויבים לעניין הזה. אני חושב שהדרך להשיב אותם הוא בצורה של הסכם כניעה של החמאס, ככל שאנחנו נלחץ את חמאס כמה שיותר.
סוגיית החטופים, סוגיית החטופים ברורה וקשה,
וזה גם אזרחית.
אני עוד מבקש לגוע
בכל הדברים האלה.
אני עוד מבקש לגוע בנקודה נוספת.
העמדה
ביחס לחטופים ברורה, אבל יש אנשים חיים בתוכנו, בחברה שלנו, בבתים, ברחובות, הם הלומי קרב, הם היו היום בכנסת, בוא נשמע שנייה אחד מהם שצועק היום, צועק היום בכנסת.
אני ילד בן 21 והחלום הכי טוב שלי, אם תשאל אותי, זה לקבל כדור בין העיניים. גופה מהלכת. אני אדם שלא חי. אתה יודע מה זה להרים גופות של חברים שלך שלפני רגע ישבת איתם, אכלת איתם מנקים, ישנת איתם ועשית איתם טירונות ורגע אחרי מתפוצצים לך מול העיניים? אני באתי 23 חברים. לפני שלושה ימים התאבד לנו חייל. אני לפני כמה חודשים זרקתי לעצמי 3 גרם פנטניל עברית כי לא יכלתי לסבול יותר. לא יכלתי לראות, אני לא יכול. אני רואה גופות מול העיניים, עכשיו שאני יושב פה בלילה, אני רואה גופות כמו שאני רואה אותך עכשיו.
ברור שסוגיית החטופים היא קשה ויש ויכוח עצום, אבל למה בהלומי הקרב אנחנו לא מסוגלים לטפל כמו שצריך?
אני מסכים איתך, יש עם זה הרבה בעיות, מסכים. וזה דברים שצריך לטפל.
יש לנו אוגדה של הלומי קרב, 10,000, 12,000, באמת יש ויכוחים על המספרים, זה מספרים שמעולם לא היו פה, נוכח התמשכות המלחמה וכמובן ריבוי הנפגעים, ובאמת נראה שגם בזה מפשלים, ובאמת נדמה, אנשים מתאבדים, ואנשים מגיעים לאגף השיקום במשרד הביטחון, והיה איזה אירוע שירו למישהו ברגל השבוע, להלום קרב שבא למשרד הביטחון בפתח תקווה.
יש עם זה המון המון בעיות, ודרך אגב, לא רק בהלומי הקרב, אלא בכלל אנחנו סוג של מדינה בטראומה. אני אומר לך, גם מתוקף חברותי בוועדת הבריאות, אז אנחנו הורדנו בשנה שעברה את הקריטריונים להכשרות של מטפלים, וגם בהסמכות שלהם, גם מטפלים פארה רפואיים, כדי להציף יחסית את השוק, ושיוכלו לסייע לכמה שיותר נפגעים, הן ברמה הצבאית, הן ברמה הטיפולית לאנשים, וגם למשפחות.
יש דרך שאתה כמחוקק יכול להפעיל לחץ על מערכת הביטחון, לפתוח חסמים באגף השיקום, קשה מאוד לעבור אותו בשלום.
אני יכול להגיד לך שעובדים על זה, אבל לא מספיק. יש עם זה בעיה, אתה מכיר את העניין הזה אפילו יותר טוב ממני.
הרבה שנים.
נכון.
חבר הכנסת אושר שקלים מהליכוד, תודה רבה לך.
תודה רבה. תודה
בוא
רבה.
נקווה שיהיה לנו בשורות טובות, שבעזרת השם נדע, נהיה מאוחדים ונכריע סוף סוף את הדברים האלה, כאשר אנחנו ביחד וכל החטופים יחזרו בעזרת השם במהרה.
כן, רק שהם חוזרים בעסקה. בדרך כלל, תודה.
ואנחנו אומרים שלום וערב טוב לליאת רון, ליאת רון שלנו, פרשנית וכתבת כלכלית בוואלה, אצלנו, ברדיו צפון, ערב טוב.
ערב טוב, מה קורה?
הכל בסדר חוץ ממה שהמבקר אומר שהוא לא בסדר.
ובגדול, הכל.
על דוח מבקר המדינה.
כן, כן, מבקר המדינה היום פרסם את הדוח שלו על הטיפול בעורף האזרחי אחרי השבעה באוקטובר, אנחנו מדברים בעצם מהשמונה באוקטובר בעצם, כשכולנו יודעים, אנחנו לא צריכים את הדוח הזה כדי להבין שהעורף האזרחי שהיה אמור לטפל באזרחים יפנה להם עורף. זאת אומרת שכל השירותים שהמדינה הייתה אמורה לתת לניצולים, למפונים, לאזרחים שהיו בהלם אחרי הטבח, פשוט לא היו, אין כלום, היה אפס גמור במשך חודשים רבים. ואני חייבת לומר שמבקר המדינה הגיע גם לעוטף, במאוחר יותר גם לצפון, בעצמו, בזמן אמת. הוא ראה את הדברים בעיניו, הוא דיבר עם תושבים, הוא היה שם. עכשיו, האחריות מוטלת על ראש הממשלה בנימין נתניהו.
אני מבקש להדגיש, לא בעינייך, אלא בעיני המבקר. אותו אחד שאמרו שהוא שופר ומטעם וזה, הוא לא חוסך שבטו מראש הממשלה.
לא שלא חוסך שבטו מראש הממשלה, אלא נכנס בו ב-250 כמש, בו וביסמוטריץ' טוען שהיה פה כישלון נוראי, גם באופן שבו התכוננה המדינה לתרחיש הזה, וגם כמובן באופן שבו בוצעו הדברים בפועל. עכשיו אני אתן שתי דוגמאות. הקבינט החברתי-כלכלי בראשותו של סמוטריץ' ובפיקוח העל של נתניהו, היה אמור לטפל בעניינים, נכון?
מפונים למיניהם, למשל.
שיקום העוטף, שיקום הצפון.
בדיוק. כלום ושום דבר, הם לא כונסו. המשלט שהיה אמור, היה משלט אזרחי, פורק אחרי 3 ימים.
והם היו אמורים לפי הפקלים להיות מפונים לבתי ספר, זה אולי טוב לרעידת אדמה, אבל מי שלח אותם בכל זאת לבתי מלון?
מי שלח אותם לבתי מלון, זאת הייתה החלטה, האמת היא שאני בליביתי את העניין הזה מקרוב, זאת הייתה החלטה די ספורדית של ראשי הרשויות, שהתחילו למצוא בעצמם מלונות, אני מדברת איתך על האותה, ומאוחר יותר, אחרי כמה ימים, כן?
של הצפון.
כן, זה היה ב...
לא, הם פשוט אמרו שאי אפשר לשים משפחות, לזרוק אותם באולם ספורט.
מי אמר? ראשי הרשויות.
כן, כן, כן.
לא רחל, לא רחל, לפי רחל.
אגב, ליאת, להבנתי הדוח הבא של המבקר הולך להיכנס קשות בפיקוד העורף, גם בסוגיות האלה, שהוא לא היה ערוך לפינוי.
תגידו לי שניכם, איך בתרגילים זה תמיד עבד כל כך יפה.
בתרגילים תמיד הכל עובד יפה.
והסיכומים היו שאנחנו מצטיינים.
אבל אתם יודעים, חברים, באמת, בניגוד לדוחות על המחדל המודיעיני או המחדל הקונספטואלי, זה לא שבק וזה לא אמן. פה באמת צריך פשוט שכל ישר ולב, לטפל באנשים.
זה לא עניין גם של ועדת חקירה ממלכתית. פה אי אפשר להגיד לא העירו אותי. כולם היו ערים ב-8 באוקטובר, נכון?
כן, אז כבר היו ערים.
זה לא היה תחת אחריותי, כי זו האחריות של משרדי הממשלה. ואתם יודעים מה, אני בדיוק רוצה עכשיו טור לסוף שבוע שבו אני מעלה את דוח הביצועים של משרדי הממשלה לשנת 2024.
ביצועים של כסף.
ביצוע של, לא רק כסף, הרי זה לא רק כסף.
מיצוי תקציבים, אבל נגמר לנו הזמן, משפט לסיום ליאת.
כן, וגם החלטות ממשלה, כישלון מוחלט, מוחלט, של כל השירות שהיה אמור להינתן לאזרחים, הופקרנו חברים, ועכשיו וגם באופן רשמי, בדוח של מבקר המדינה.
ליאת רון, תודה רבה לך, פעם בחדשות יותר טובות, כן.
טוב, בוודאי תשמח לשמוע שמשטרת ירושלים עצרה את שני מציתי הפח בשכונת רחביה, אותו פח שנשרף וגרם גם לשריפת רכב. בוודאי תשמח לשמוע שאחד העצורים הוא בן 80, אחד הוא בן 60, אחד מהם הוא מירושלים, אחד הוא ממרכז הארץ. הם אומרים בחקירה, הגענו לרחביה, שרפנו פחים, וכן, בוא נאמר, אני רואה פה את התמונות של המעצר שלהם, לא יפה, לא בסדר.
אפילו כתבם, שלום וערב טוב,
אתה צוחק, אבל שירות הביטחון הכללי נכנס פה לתמונה, עם היכולות שלו.
שלום וערב טוב ליאיה פינק, ממובילי המחאה נגד הממשלה וראש אגף צדק חברתי בהסתדרות, שלום לך.
ויאיה פינק שוב מתעקש לעשות היום צדק חברתי, ובתוך 3 שעות אתה אוסף כסף לקנות אוטו חדש למשפחה שבטעות נשרף לה אוטו שם, יאיה.
כן, גייסנו 230 אלף שקל תוך כמה שעות.
טוב, זה מעניין את הסבתא שלי שאתם הולכים לפצות את האוטו. תספר לי למה אתה, בחור צעיר ובריא, שולח קשישים לשרוף מכוניות במקומך? ככה יפה, מה זה, נועל שכן?
בעיה שאני אוהב ומעריך אותך, ואני לא אגיב, אבל אני לא, כשאני לא שולח, אנחנו המחאה הכי לא אלימה שהייתה אי פעם. באירופה או בכל מקום אחר בעולם, במצב הנוכחי של המדינה, שהחטופים נמקים למוות, שהכלכלה קורפת, שנרצחים ונהרגים כאן אנשים כל יום, המדינה הייתה כבר נפרפת ובוערת.
אתה מחכה לזה? מייחל לזה? מגנה את זה? מה עמדתך?
פה יש מחאה
פה יש מחאה לא אלימה לשמחתי הרבה, ויותר מזה, כאשר שני אנשים מחליטים לעשות טעות ומציטים פח אשפה, אז אני ואנחנו מארגנים תוך שעות קמפיין מימון המונים.
לא, לא, אני שואל אם אתם מוציאים עכשיו הנחיה,
יאיה, שנייה, יותר חשוב מהצטת פח זה להציל את מתן, את אלון ואת רום.
חכה רגע, אני שואל אם אתה מוציא עכשיו הנחיה לכל המפגינים לא לשחק באש. לא לבוא עם גפרורים, לא להציד כלום, לא לשרוף מדורות באיילון. מפסיקים לשחק באש?
אנחנו המחאה הכי לא אלימה
שהייתה לי פעם. הבנתי, אתם ממשיכים לשחק באש או לא?
ונמשיך להיות מחאה לא אלימה.
עם אש?
ואני מזכיר שוב...
ובלי אש, אל תתחמק.
שמי שמצית כאן את האש זה נתניהו ובן גביר.
הבנתי, אבל אתם תמשיכו להציד מדורות או לא?
אנחנו, אני לא הצטתי מעולם מדורה, המחאה היא המחאה הכי לא אלימה שהייתה אי פעם.
הבנתי, זאת הסיסמה, בתכלס, אתה רואה כל יום מדורות באיילון.
הלוואי כשמתנחלים היו שורפים בתים של פלסטינים, הלוואי שהייתם מארגנים קמפיין למימון המונים.
בחייך זה התחמקות עלובה, תגיד לי אם אתם ממשיכים להדליק מדורות, או לא?
קמפיין למימון המונים כשפוגעים במשפחות של חטופים. אתה מדבר איתי על הסתת שני פחים
שמארגנים קמפיין למימון המונים.
אם היית ישר וכן היית אומר יאיה,
אני חש מיותר פה.
על שני פחים ארגנתם קמפיין מימון.
רגע, אפשר פה להשחיל שאלה? באמת מעניין אותי, האם יאיה, האם אתה מכיר את שני העצורים, האם אתה יודע לספר עליהם משהו? אומרת המשטרה זה בין 80 ובין 60?
לא מכיר.
אוקיי, האם אתה המפקד העליון של המחאה שיכול להוריד פה פקודות למישהו מה לעשות?
לא, אני מנסה להוריד פקודות לבארי נגב ועברי הילדים שלי, וגם בזה אני לא מצליח.
אוקיי, אבל באמת כל 230 אלף שקלים האלה הולכים לקנות אוטו חדש למשפחה.
אוטו, כיסאות לתינוק, מתנות, כן, אנחנו...
הם הגיבו משהו, האישה או הבעל שהלך לצו 8 למילואים?
כן, דיברתי גם עם הבעל וגם עם
האישה. אם נגמר לנו הזמן, תודה רבה, יאיה פינק, ערכו והפיקו אותנו היום, אסף לבוא ושני רומנו, אחרי על השידור סתיו קורנס, בדיגיטל ירון זאבי, גיא רבי ועמיתי דואק, מיד אחרינו ספורט עם שרון דודוביץ', אורי אוזן, ויניב תוכמן, תודה רבה.
תודה רבה, אריה, תודה על האירוח.